ח' אנחנו סיימנו בעצם את החלת מנשה, ראינו את הנושא של בנות צלופחד, ראינו את הנושא של עלה לך היער עוברת עליך שם, עוברתו, כן, עוברת עליך שם, ארץ הפלילי והחיים. ובפרק ח' והתקהלו כל עדת בני ישראל שילה והשכימו שם את אוהל מועד והארץ נכבשה לפניהם. בעצם חז"ל אומרים שזה קורה אחרי 14 שנות כיבוש וירושה, בעצם עוברות 14 שנים שבעצם של הכיבוש וההורשה, והם עוברים למבנה קבע, כן, סוג של מבנה קבע, אומנם שילה עוד לא היה מבנה קבע, אבל השכנת אוהל מועד בשילה, כן, כבר מעבר מגלגל, מקום שבו המשכן שעומד, וחז"ל מציינים שהמשכן שלו כבר היה על קרקע מוצקה, כן, הוא לא היה, רק הלמעלה שלו היה אוהל, אבל התחתית שלו הייתה מבנה, אז זה איזשהו שלב ביניים. ויוותרו בבני ישראל שלא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם? אמרו לכם שלושה אנשים לשבת ויש לכם ויקומו ויתלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. ויתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ואמרתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהים. מאוד תמוה, יש פה כמה דברים. א', זו שאלה שכבר שאלנו כשגראינו את זה בפרק י"ד שם. מה היחס בין הגורל הזה לגורל הקודם? מה בעצם קורה? הרי כבר היה גורל אחד בגלגל, כן? וגם על בני יוסף אז כתוב, ויהי הגורל למטה מנשה, ויצא הגורל לבני יוסף, ועל יהודה כתוב, ויהי הגורל למטה יהודה, באופן כללי, משמע שיש כבר גורל, אז למה צריך, כן, עוד גורל להפיל לבני ישראל? אז זו שאלה הראשונה, דנו בה כבר, אני אחזור על מה שאמרנו, הזכרנו שם. נחזק אותו. הדבר השני, משמע פה כי לכאורה שמפילים גורל אין לשבעה שבטים ואין לנו מושג אלא איזה מין המלבלה כזאת, איפה יצא לכל אחד, אין, מה כל אחד יקבל. אבל כאשר אנחנו מסתכלים, למשל, בברכות יעקב וברכות משה, אז מאוד מאוד ברור מה כל אחד עומד לקבל, זבולון לחוף ימים משכון, עידן נחש עלי דרך, וכן הלאה, יהודה, נחת יהודה, הגפן, אשר, שמנה לחמו, וכן הלאה, הרבה ביטויים כאלה שכבר אומרים, אומרים שיהודים. למעלה מזה, בפרשת מסעי, סוף ספר במדבר, אחרי שמתוארת הארץ, גבולות הנחלה של הארץ, ממש גבולות של הרצמן, דנו באיזה פעם, בפעם אחרת, וידבר אדוני משה למור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. ונשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ, אז נו, יש מי השמות? ואלה שמות האנשים, למטה יהודה, כלב בן יפונה. למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. זה מעניין של שמעון כדי שמואל, כן. למטה יהודה כתוב מטה יהודה, פה בני שמעון, לא משנה כרגע. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. למטה בני דן, בוקי בן יוגלי. יוסף, למטה מנשה, אפרים. בני זבולון, אליצפן מפרק. אנחנו מסתכלים, תסתכלו רגע על הרץ, על הסדר של השבטים. מאוד קל לזהות מהסדר, יהודה, אחר כך שמעון, אחר כך בנימין, אחר כך דן, יוסף, זבולון, יששכר, נפתלי, אשר. סליחה, אשר, נפתלי. מה הסדר? מדרום לצפון. זה ברור שכבר יש, מסודר לפי הנחלות, אין הסבר אחר לסדר הזה. בכל התורה לא מצאנו סדר כזה של השבטים. ברור שזה הסדר של ירושה, כן? אז אלה השבטים, אלה אשר ציווה אדוני לנחל בני ישראל בארץ כנען, אז מה בדיוק קורה בגורל? טוב, בואו נראה איפה יצא שבט בנימין, בנימין.
ובנימין.
כן, בדיוק נקבל את הנחלה, ש, כן, שחשב, כן, שהוא ידע, שכולם ידעו, שהוא יקבל, וכו' וכו'. זה באמת מאוד. אז מה בדיוק עושה הגורל? כן, מה עוד שכאילו אפילו בשבט בנימין ספציפית, גם לא ברור, הוא השבט מכל השבטים, הנחלה שלו תמוהה עוד יותר. למה היא תמוהה עוד יותר? כי הנחלה שלו, היא נחלה שלא צריך להגיד את הגבולות שלה. כן, שבט יהודה ידוע, ויוסף ידוע, וכתוב, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון, נו באמת, רגע, אז מה היו הגבולות של נחלת בנימין? טוב, צריך לשלוח שלושה אנשים שיכתבו את הגבולות. מה יכול להיות הגבולות של נחלת בנימין? באמת לא יכול להיות. באמת, הראיה לכך, ראיה טובה לכך, שמכל השבטים הבאים, השבט היחיד שפרטו בצורה, שבעת השבטים האלה שעכשיו נקרא, השבט היחיד שפרטו בצורה מפורטת את גבולותיו זה, איזה שבט?
יהודה.
בנימין. עידו, שבעת השבטים שעודו, יהודה ובני יוסף ודאי, אז עוד לא היה כלום. אבל עכשיו, מתוך השבעה הבאים, יש רק שבט אחד שמפרטים את הגבולות שלו בצורה מפורטת מאוד, וזה שבט בנימין, כי אותו את הגבולות שלו באמת לא ידענו. כמובן, אני מתכוון שהוא היחיד שלא צריך לפרט את גבולותיו, כי את הגבולות שלו דווקא יודעים, אז למה צריך להגיד את זה? אז מה החזרה הזאת? אז זה מין דבר הזה. כן. אז באמת אמור מה בדיוק קורה כאן, כי אין חלק להבין בקרבכם. בסדר, אז עכשיו מסבירים לנו רק, למה רק שבעה שבטים. אז הפסוקים מסבירים לנו שבעה שבטים, כי אין חלק להבין בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו. אז כבר ירד לוי. וגד ורובן וחצי השבט המנשה לקחו נחלתם עבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה ועבד אדוני. אז ירדו כבר עוד שניים וחצי שבטים. ויהודה, כבר אמרנו, יהודה יעמוד על גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. אז ירדו עוד שניים וחצי שבטים. סך הכל כבר ירדו שישה שבטים, נשארו
שבעה,
נכון? כן. ויקומו האנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ, לאמור, לכו והתהלכו בארץ, וכתבו אותה ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו. כן. הם הולכים והם כותבים, וילכו אל כל האנשים ויעברו בארץ, ויכתבו לערים, לשבעה חלקים על ספר, ויבוא אל יהושע אל המחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלק אותה. באמת סיפור מאוד מאוד מוזר. א', לא ברור מה עושה הגורל, ב', כמו שאמרנו, כבר נעשה גורל.
אבל בפסוק ד' כתוב גם ששלחו שלושה אנשים מכל שבט, כתוב ויכתבו אותם לפי נחלתם.
כן, אז בכלל, כאילו הם כבר ידעו. כן, אז כל אחד, שלושה הלכו לאותו מקום. אכן תמוה. אכן תמוה. אז אפשר אולי להציע שבאמת שבט יהוד, שבט יהודה ויוסף אולי לא היו צריכים לכתוב לפי נחלתם. הם רצו יהודה ויוסף ידעו מה נחלתם. אפשר להציע כי הם שני המרגלים היחידים שבאמת אולי עבדו, עשו את מה שהם היו אמורים לעשות. אז הם כתבו את הארץ, כאילו ראו את הארץ, יכול להיות.
אולי.
עדיין זה לא מסביר, הרי כן כתוב שהיה גורל. אז בגרא כתוב, בגרא כתוב שבאמת היה גורל נפרד, גורל אחד לבני יוסף ויהודה. שהוא היה בגלגל וגורל אחד לכל שאר השבטים שהוא קורא כאן. אכן צריך להבין למה זכו יוסף ויהודה, אולי באמת בגלל שהם יש כלב ויהושע, הנה ידע. אז הרב, ראיתי אצל הרב מלי שהוא מסביר, וזה הזכרנו בפעם הקודמת, שהוא מסביר שבאמת היו שני גורלות. היה גורל אחד בגלגל וגורל שני בשילו. מה זאת אומרת? גורל אחד בגלגל שהוא מטרתו, שהוא, כן, בפרק י' ד', שהוא כל הארץ הנשארת. הארץ נשארה הרבה לרשתה, הארץ הגבלי וכולי, הארץ המדר, רק הפילה לישראל בנחלה, כמו שכתוב, והייתה חלק את הארץ הזאת בנחלה על תשעת השבטים וחצי שבט המנשה, עמו הרובני והגדי וכולי. כן, ואז כנראה שיהושע עושה את זה, אמנם לא כתוב מפורש, אבל ככה משהו. כלומר, ואז מתואר נחלת שניים וחצי השבטים, וכתוב, ואז כתוב, ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. כן? אז כנראה, באמת יש הבדל עוד אחד, הבדל לשוני אחד, שפה כתוב רק הפיליה לישראל בנחלה. אצלנו כתוב, ויריתי לכם גורל פה. טוב. אז זה עוד הבדל שיש. המלבין מתייחס לזה, ותכף ננסה לראות את מה שכותב המלבין. אבל אז מה המשמעות רגע של, זה המשמעות של מה שאמרנו עכשיו? אז יש גורל ראשון שנופל לגבולות הארץ הרחבים, שזה מלבו חמת עד נחל מצרים, ושם כל שבט אמור לכבוש וכנראה מקבל נחלה מאוד מאוד גדולה. עוברים 14 שנה או כמה שנים שזה לקח עכשיו, השבע שנים הנוכחיות, עוברות שבע שנים, שני שבטים, שניים וחצי שבטים, עושים את מה שהם היו אמורים לעשות וכובשים את אותו גורל שהם קיבלו בגלגל, נחלות מאוד מאוד גדולות. עוד שבעה שבטים, לא עושים את זה, נשארים במחנה, טוב לה במחנה, טוב להם איפה שהם נמצאים. לא מזדרזים לכבוש את נחלתם. אני אומר בסוגריים שאולי זה תואם את הפסוקים שמתוארים בתחילת שופטים. מי יעלה בתחילה וכולי, יהודה יעלה, ואז יהודה, ושהוא אומר לשמעון, עליתי בגורלי וכולי, אבל בפועל מה שקורה, שרק שני שבטים עולים וכובשים ושבעה שבטים לא כובשים את זה, מגיע עובר הזמן, אחרי 7 שנים מעבירים את, את המשכן לשילו, ועכשיו אין ברירה, עוברים לתוכנית ב'. תוכנית ב' היא לא לחלק את כל הארץ מלבוא חמת עד נחל מצרים, אלא היא לחלק את כל הארץ מה שכבשו. כן? וזה, כן, זה משהו, שלכן עכשיו צריך לבדוק את הארץ, מה נכבש, מה זה, מה ראוי לשבת, מה לא. זה כבר לא נחלות שהן גדולות וזה, איזה נחלות קטנות, נכון. חלק מהם אולי יפלו אפילו בתוך נחלות יהודה ויוסף, שלקחו את הנחלה שלהם לפי החלוקה האידיאלית הגדולה בסופו של דבר. מזכיר שלמשל ראינו, הוא מסביר הרבה דברים מהסביר הזה. הוא מסביר למה, נגיד, בתוך נחלת יהודה, נכתבו גם חלקים בפלישתים שהוא לא כבש, כן? כי הרי נחלות יהודה ויוסף כוללות אזורים שהם גם לא יכלו, אצל יוסף ראינו יש אזורים שהוא בכלל לא יכול להתיישב בהם כי יושב בהם הכנעני כרכב ברזל. אבל הנחלות האלה כוללות, כי הם לקחו נחלות של גם דברים שלא היה אפשר להתיישב בהם בפועל, הם הלכו בגדול על הגבולות המקרו. כן? שאר השבטים בכלל לא הלכו לכבוש את נחלתם, התרפו, כן? מלכבוש את נחלתם בשלב הזה. זה מסביר למשל, למה לא כל הדברים שכתובים בברכות משה ויעקב קרו, כן, זבולון לחוף ימים ישכון. אז המפרשים מתלבטים, איך בדיוק זבולון ישב לחוף ימים? באמת לא ישב לחוף ימים, כשמסתכלים על נחלת זבולון, קוראים את הנחלה שלו, לא רואים שיש לו גבול ים, כן, יש לו איזשהו ים, שלא נדבר על ימים, כן, אז הגרם מסביר שאולי את הרצועה צרה שמזבולון לעכו, כן, שזה כמובן, אבל בפשט לא רואים דבר כזה, וייתכן מאוד שבאמת זה היה אמור להיות, שיהיה ככה, כן, אותו דבר אולי אשר, אם אותו עד צידון, להגיע עד צידון, היה מה שהיה רצוי וכדאי וזה, אבל בפועל זה לא קורה, ואז עוברים לתוכנית ב', שהיא בעצם נחלות הרבה יותר מצומצמות וקטנות, וכל השבטים עכשיו מתחלקים רק במה שכבר נכבש. נכון, גם המדרש אומר, המדרש מתאר, באמת הרב מלי שם מביא, זה מה שאמרתי עכשיו ראיתי את הרב מלי, אז הוא מביא שם את המדרש הזה על זבולון, והוא אומר, כן, בשלב הראשון, אלא לו גבול עכו, אבל כיוון שהוא לא כבש את גבול עכו, אז אין מה לעשות, אז הוא נשאר בלי זה, כן, אז הוא זה, וכל זה, זה רק השלב הראשון, זה אותו גורל שהיה בגלגל. אבל הוא לא כובש אותו, אז הוא מקבל בסופו של דבר, נחלה ללא ים. באמת, זה היה אידיאלית אם הוא היה עושה את זה. בפועל, הוא לא עושה. אז זה בעצם היחס אולי בין שבט י' בין פרק י' לפרק שלנו. כן, מה היחס בין שתי הטלות הגורל. המלבים מציין באמת שיש הבדל בין הביטוי לראות גורל להפיל גורל. אז המלבין אומר, אני חושב שמה שהוא אומר לא בדיוק מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו, אבל כן, רק ללמוד את הדיוק שלו, כן, שהוא מדייק על ה... דע שיש הבדל בין המפיל גורל ובין המורה או המשליך. וקיצור הוא מסביר זה, כי המשליך גורל ובין המורה, המשליך לא יכוון לנקודה ידועה, רק אל כל מקום שיפול שם יהיה. והמורה יכוון למטרה אל נקודה ידועה, כמו המורה בחיצים שקולע על מטרה תמיד. להשליך גורל זה שאתה לא יודע, מה יצא, ולהורות גורל זה שאתה יודע מה יצא. במילים אחרות, אומר המלבין, שיהושע לפחות ברצון שלו, כן, הוא יודע בדיוק מה יצא, כן, כל אחד אולי אפילו היה יודע מה יצא, חז"ל גם מדברים על זה שהגורל היה צועק ואומר, כן, עוד לפני שאני גורל של שבט זה וזה, במילים אחרות, הגורל היה ידוע, כן, אז מה זה באמת הגורל, מה העניין של הגורל? אפשר להבין כמה דברים, בצורה הכי הכי פשוטה, הגורל, עניינו הוא להוכיח שאכן כזה אלוקי, אוקיי, באמת יש, כל אחד יודע מה, איזה אזור הוא אמור לקבל, והשלושה אנשים שלו הולכים וכותבים באמת את הערים וכו', ובסופו של דבר זה רק מראה שבאמת השם מסכים עם הדבר, לא רק כזה כבר מצאנו כמה פעמים. הדוגמה הכי טובה זה דווקא בפרק הבא. בפרק הבא אנחנו רואים, לא צריכים לדפדף, אני אקרא, ויחלו למחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם, על פי האדוני נתנו לו את העיר אשר שאל, את ימנת צרח והר אפרים. כן, זה פסוק שהוא סותר את עצמו מיני ובי. על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל. אז העיר אשר שאל לא נתנו לו על פי השם, תשובה? הגורל הוא מאשר באמת את הדבר, כן, הוא אומר על פי השם, הוא מבקש, משהו מסוים, ונותנים לו את העיר אשר שאל, כן, באותו מקום. אז זה ייתכן אותו דבר בעצם, עד שכך גם כאן הגורלות הם כך. כאן באמת אצל יהושע, אני צריך להם במדבים הזה, אצל יהושע כתוב, גם שהוא כן? וגם השלכת גורל, בסוף הפרק כתוב, וישלך להם יהושע גורל ושילו לפני השם, כן? וזה לא, ולכן זה לא לגמרי מסתדר עם ההסבר, שהשלכה לא יודעים, ולפני כן הוא אומר להם, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוקים. כלומר, משמע שיש שני הדברים, יש גם ויריתי, ובסוף הוא עושה השלכת גורל, אני לא יודע, צריך לדייק באמת, מה לגבים הזה מתאים לו, להגיד מה, מתי זה להפיל גורלות, מתי זה להשליך גורלות, כן? אבל כנראה שיש הבדל בין הפילה בגורלות שמופיע בפרק י' שזה אולי, כמו שאמרנו מקודם, באמת דבר שבאמת לא ידוע, לבין לראות ולהשליך גורל, שזה אזור שהוא כבר נכבש וכו'. יכול להיות. בהחלט, בהחלט אפשר. נוסף על זה, אני מזכיר שאנחנו הסברנו, כשדיברנו על הגורל אצל החן, אנחנו שאלנו, מדרש חז"ל הידוע שאומר, כשבא החן ועמד, כן, כשבא החן, כשיש את חטא החן, אז יהושע בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר, השם וכו', אז השם אומר לו, אז יהושע שואל מי חטא, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דילתור אני לך, אני, מה אני על שינר, אני לא משתגר על אף אחד, תלך תבדוק לבד, אז איך הוא בודק, אז הוא מפיל גורלות, הוא מפיל גורל לפני השם, נו, אז באמת השם לא מלשין על אף אחד, מה זה גורלות? זה לא להלשין, אין, הרי זה על פי השם. אז אני חושב ששני דברים אפשר ללמוד מזה. דבר ראשון אפשר ללמוד מזה שהגורל הוא באמת לא מספיק ולא עוזר אם אין הסכמה אנושית גם לדבר. כמו שרואים שמה, אצל החן, שיהושע אומר לחן, תן לו תודה, כן? שים לו כבוד ותן לו תודה. שזה לא עוזר, נכון, הגורל באמת הראה שזה החן, אבל אם החן עכשיו לא יודע, זה לא עזר. צריך בסופו של דבר שגם החן יודע, וחז"ל מתארים, חז"ל מתארים שם את הוויכוח בין יהושע לאחן, וחז"ל אומרים שיהושע אומר לו, אל תוציא לעז על הגורלות, שכך תתחלק הארץ. אז אותו עיקרון, כלומר, בסופו של דבר, הגורל הוא דורש, הוא רק סימן, אבל הוא דורש את השיתוף, את ההסכמה האנושית. זה נכון, שגם אצל יונתן אותו דבר, זה בדיוק מה שחז"ל שם משווים, כן, שאחן אומר ליהושע, אם אני מפיל בינך לבין אלעזר, גורל נופל עליך מכן. כן, גם אם נעשה גורל ביניכם, מי הגורל ייפול לאיזשהו כיוון. הגורל בסופו של דבר אפשר לכחש בו. אם אדם לא רוצה לקבל אותו לכל, יש בו איזה סימן אלוקי, ועדיין, אם צריך שיהיה מלמטה, איזו הסכמה אנושית. אז זה הדבר ראשון המשמעות של הגורל. מעבר לזה, אנחנו הסברנו שם, שכל העניין של הגורל שם, הוא שבעצם לכאורה, באותו רגע, כל אחד יכול ליפול בגורל. זה שמעמידים את כל עם ישראל. ולכאורה כולם יכולים לעלות בגורל כאילו שהם חטאו, ואחר כך מעמידים את כל שבט יהודה, אחר כך כל משפחת החן, זה בעצם מעביר את האחריות אל כולם, זה מבטא את הנקודה של חטא ישראל, שכולם חטאו, נכון שרק החן חטא, אבל כאשר אנחנו עושים גורל מבין כולם, זה מראה שבעצם כולם שותפים באיזשהו עניין, כן, בפוטנציה, כן, שותפים, נכון, אף אחד, הם לא לקחו, אבל הם חשבו, כן, כמו שהסברנו הרבה, אז חצי רק חשבו, ועוד חצי ממש כבר כמעט עשו, ועוד כמה בודדים שלקחו והחזירו, ובסוף אחד גם לקח, כן? אז בעצם המחשבה, ראינו שם שבעצם יש חטא חן, הוא מתבטא גם בחטא של המרגלים שם, ובעוד כל מיני דברים, בעצם. אז יש, זה הגורל הוא בעצם הרי על השייכות של הכלל בעניין. בהשוואה לכאן זה גם אותו עניין, כלומר בסופו של דבר זה נכון שנחלת, מה אומר הגורל? שאנחנו מפילים גורל על נחלת בנימין. המשמעות של זה נכון, זה נחלת בנימין. בנימין מקבל את הנחלה הזאת, אבל באותה מידה זה יכול לצאת לאפרים, הנחלה הזאת, כן, או לתיאוריה, כן, למה עשינו גורל? זה מבטא שלכולם יש שייכות בחלק הזה, כן? זה נכון שהוא של בנימין, אבל הארץ היא של כולם. זה מה שבעצם אולי גם רומז, אולי גם מלכתחילה, מה שהיה אמור להיות, שכולם יעלו ביחד לעזור אחד לשני, כן? ולא שכל אחד ילך לכבוש את ה... חלק שלו, וזה באמת לא קורה, כן, אבל הגורל מטרתו היא להראות את הדבר הזה.
זה גם יהושע הפקיע דברים מהשבטים, כמו
להראות. מה שיהושע הפקיע דברים מהשבטים זה מתקשר למה שאמרנו מקודם, שבסופו של דבר אין ברירה ועוברים לנחלות קטנות יותר, אז צריך בלית ברירה.
אני מדבר על נגיד טבריה, היא נופלת בנחלה של שבט מסוים, הכנרת. נגיד, והיא שייכת לכל עם ישראל. לכן דברים הפקיע, כבר אומרת משהו כזה.
בסדר, אבל דברים ש... שהוא הוציא...
נערות, אגמים, הלכת
בשביל... שהם שייכים לכלל. כן, זה כאילו תקנות של יהושע. תקנות של התיישבות. יכול להיות שזה נובע בעצם מכוח הכלל שיש בזה. שהכוח הציבור, כאילו שיש... וזה אומר שאומנם האזור הוא אזור של בנימין, אבל לא... גם בנימין הוא חלק מעם ישראל. יש שם איזה כוח של כלל ישראל. בדבר, דיברנו מקודם, אבל מי שזוכר, שבוע שעבר, דיברנו על, על הרשות המוניציפלית של השבט. כן, כמו שיש רשות מוניציפלית של השבט, כן, כמו מה שאנחנו רואים, מועצה אזורית, יש גם את, את זה של המדינה, כן, את הכוח של המדינה, כמו שאתה אומר, שיכולה להפקיע וזה, זה מה שזה מבטא. השטח של בנימין הוא שייך לכולם, ולכן זה באיזשהו מקום, זה בא בגורל, וזה בעצם המשמעות. של מה שקורה פה, אז בעצם מה שקורה זה הסכמה. אכן, אחד הדברים המעניינים באמת בחלוקת הנחלות, שאין ויכוחים. אנחנו לא מוצאים, כמעט לא מוצאים, בכלל, לא מוצאים ויכוחים בין שבטים על הנחלות. אבל מתבקש שאם הם מפילים גורל בין זה לזה, אז זה יהיה, איפה עובר בדיוק הגבול, זה שלי, זה שלך, למה קיבלת יותר גדול, אין כמעט ויכוחים בזה. כן, וזה בגלל שבעצם יש איזה, הגורל הוא מונע את הוויכוחים בדבר, שכל אחד בעצם טוב, אז אנחנו עכשיו עם נחלת בנימין, ששאלנו עליה את השאלה, השאלה מתבקשת, נחלת בנימין, אפשר רק תסתכלו, עוד לפני שאנחנו קוראים בכלל את נחלת בנימין, אז תסתכלו, אנחנו עומדים עכשיו לפני שבע נחלות, כן, מפסוק י' א', תסתכלו שנחלת בנימין היא בעצם עד סוף הפרק, אורכה 18 פסוקים ארוכים, ותסתכלו ממנה והלאה, ויצא הגורל השני לשמעון, הגורל השלישי לבני זבולון, הגורל הרביעי לבני יששכר, הגורל החמישי למטה בני אשר, לבני נפתלי יצא הגורל השישי, למטה בני דן למשפחותם יצא הגורל השביעי. אין? אז אפשר לראות שכל אחד מהאלה מקבל, הנחלה שלו מתוארת שישה, שבעה פסוקים די בקצרה, ונחלת בנימין אכן מתוארת בארוכה, וזה רק עוד לפני, בכלל בלי להבין, זה כבר אומר שיש לה איזושהי משמעות מעבר לנחלות. הרגילות. והיה גורל מטה בני בנימין למשפחותם. ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. זה מאוד יפה, שבעצם היה אפשר עכשיו לסגור את הפסוק בעצם, סוף זה, ולכתוב, והיו הערים לדלג עכשיו לפסוק א', וזה היה בסדר גמור. היה ממש בסדר, לא היינו מרוויחים כלום, לא היינו מפסידים כלום, כי את הגבול שלהם אנחנו יודעים. ננסה בכל זאת לשמוע משהו מתוך ה... גבולות שלו. בתוך גבולות מימין, נסה לשמוע משהו בתוך הגבולות שזה, שלכאורה הם מיותרים לחלוטין. בעצם אם עכשיו זה היה מדלג לפסוק א', זה היה באורך של כל שאר השבטים פחות או יותר, והיינו רגועים. טוב. ויהיה להם הגבול יפעת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועליו ההר ימה, והיו תוצאותיו מדבר הבית ארן. על הפסוק הזה דיברנו כשדיברנו על נחלת יהודה. והסברנו בדיוק מה זה בהר, הר בית אל, מדבר בית אבן, ועבר משם גבול לוזה, אל כתף לוזה, נגבה, היא בית אל, וירד הגבול לתרות אדר, על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון, ותאר הגבול בנסב, לפעת ים, נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל, היא קריית יערים, עיר בני יהודה, זאת פעת ים, ופעת נגבה, כן, אז פעת ים, הצד המערבי, זה קריית יערים. כן? לא להתבלבל. בהתחלה ותאר הגבול מנסב לפעת ים נגבה מן ההר אשר פני בית חורון, מההר אשר פני בית חורון לקריית בעל. זה קו מאוד מאוד קטן בצד מערב. ופעת נגבה מקצה קריית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל מעיין מי נפתוח. פסוק מאוד מאוד קשה. אם מי ששם לב ומי שעוקב עוד בקטע של הגבולות, אני רק אסביר. ופעת נגבה. עכשיו צריך לתאר את הצד נגבה. מקצה קריית יערים ויצא הגבול ימה. ויצא על מעיין מי נפתוח. מי נפתוח מזוהה באזור הליפתא, אין ספק שזה לא ימה לקריית יערים, אלא... מה? מזרחה, כן, זה מזרחה. קריית יערים זה באזור אבו גוש, הליפתא מזרחה, כן, לא, זה לא יעמה, מה עושה פה, מה עושה פה המילה יעמה? אז המפרשים פה מתקשים. הפירוש, לא מצאתי בפירוש הפשוט, כן? מה זה וזה, הרי זה לא מתאר את, את, את גבול ים, כן? וגם לא, המפרשים פה אומרים, המפרשים ממציאים פה איזה ים, אני לא הכיר את ארץ ישראל, אז נמציא פה עוד איזה ים שקיים בארץ,
אבל... ים המלח.
כן, אבל גם לא יכול להיות ים המלח, כן? מקריית יערים, מגבעת יערים לים המלח, קריית יערים, איזה ים המלח, לא. מייצא גבול ימה, איזה ים, מאוד קשה. מי שאומר פה משהו יפה, זה דווקא קלאי, אותו חוקר, חוקר שחקר את הזה, הזכרנו אותו פה, ספר גבולות, גבולות הנחלות, שהוא כותב, אז הבאתי את הספר, נכון? לא יודע לך את הספר של קלאי, אני אביא אותו פעם מעט. הוא כותב, יש לי את זה בבית, אני אביא את זה, הוא כותב ספר מאוד מאוד יפה על הנחלות, סך הכל עשה עבודה מאוד יפה. והוא, מה שיתרונו הוא שהוא גם היה יהודי. הרבה כתבו, הרבה ניסו לחקור את הנחלות, אבל בדרך כלל זה היה כל מיני גרמנים וצרפתים. זה לא אכפת להם קוראים, פסוקים מכאן, זה לא, זה אנכרוניסטי, זה מתאר, זה מתאר את ימי ישעיהו, זה מתאר את ימי חזקיהו, וזה, הוא נשאר די, באופן עקבי, די נשאר נאמן לפסוקים, וזה היה יתרונו. מה שהוא טוען, והוא מסביר פה, שקריית יערים, היא הייתה, עיר מאוד, עיר בולטת, והיא לא הייתה בקצה ממש, ולכן כדי לתאר את הגבול, אז יוצאים ממנה גם קצת מערבה, בגלל שהיא הייתה נקודה בולטת, מעט מערבה כדי לתאר את הגבול, את הגבול הדרומי, וגם מזרחה. אז הגבול יוצא ממנה לשני הכיוונים, הופעת נגבה, מקצה קריית יערים ויצא הגבול ימה, זה לכיוון אחד, ויצא, המילה ויצא אל מים המפתח, הוא חוזר אל מקצה קריית יערים, ומהקצה השני של קריית יערים הוא חוזר, יצא הגבול, כן? זה. האם מצאנו כבר דבר כזה? זוכרים דבר כזה?
אפשר לומר ש...
נכון, ראינו את זה אצל...
אפשר לומר שמדברים על המערב? על המערב כש...
לא, אי אפשר, כי זה הפסוק הקודם. פסוק הקודם, פסוק י' ד'. ותאר הגבול נעשב לפעת ים, נגמה. אנחנו כבר ראינו דבר כזה, אם אתם זוכרים, ראינו דבר כזה בשכם. בתיאור של שבט מנשה, ראינו שמתחילים משכם, הולכים לכיוון אחד וזה. אז הוא מציע שזה גם מה שקורה כאן, וזה מאוד יפה. למה זה מאוד יפה? כי זה אומר שהעיר קריית יערים היא ציון חשוב. אנחנו כבר אז טענו, יש טענו שעשו את זה עם שכם, כי היא נקודה בולטת בשטח. ככה גם מסביר קלאי לגבי קריית יערים. אנחנו ניסינו לטעון שיש לזה גם משמעות, שלא סתם בחרו את שכם, אלא שכם היא נקודה חשובה. היא נקודה גם היא חשובה מבחינה רוחנית. אני חושב שזה נכון גם על קריית יערים, אנחנו נפרט בהמשך.
קריית יערים זה לא הסכמנו את זה ביהודה?
של, בדיוק. הנה, כתוב, עיר בני יהודה. אל קריית בעלי, קריית יערים, עיר בני יהודה. יש פה עיר שהיא נמצאת בדיוק על הגבול, היא נקראת גם בהרבה שמות. קריית בעל היא קריית יערים, אנחנו ראינו כבר שאצל יהודה היא גם מוזכרת בשם בעלה. כן? קריית בעל או שלידה יש עיר שנקראת בעלה, היא קריית... זאת, בסדר? אז היא מוזכרת. כבר איזה. וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא ונינום אשר בעמק רפאים צפרון, הכל לא תיארנו, נחל תחנת דלק וכולי, וירד גיא נינום אל כתף היבוסי, נגבה וירד עין רוגל, הזכרנו, ביר איוב, ותאר מצפון, אוקיי, מקיף את זה מצפון, ויצא עין שמש, כלומר זה ביר איוב עצמה בנחלת יהודה, ויצא עין שמש, באזור איסאוויה של היום כנראה, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, גלגל, בנחלת יהודה כתוב הגלגל אשר נוכח מעלה אדומים, הסברנו למה קוראים לו מעלה אדומים, וירד, מעלה אדומים זה כמובן שם של יישוב, של שביל, כביש, ולא של יישוב, כמו היום. מעלה משהו זה בתנ״ך תמיד שם של, של כביש, שעולים בו, או ירידה, מעלה בית חורון, מעלה אדומים, כן, מעלה מכמס, אבל אף פעם לא שם של מקום. היום אנחנו נותנים את השמות האלה למקומות, מעלה אפרים, מעלה אדומים, כן? אבל זה לא ככה. מעלה לבונה גם, על שם המעלה של יד היישוב. וירד אבן בוען בן ראובן, ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד הערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. והירדן יגבול אותו לפעת קדמה, בצד מזרח זה הירדן, זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. אז עד כאן אמרנו שכל זה היה מיותר, כי כל זה מופיע לנו גם בנחלת אפרים וגם בנחלת יהודה. אם אני שואל אתכם, אז איזה שתי מילים מיוחדות חוזרות בנחלת בנימין? שתי מילים שמופיעות כמעט אך ורק בתיאור. בתיאור לכאורה הפרקטי של נחלת בנימין יש שתי מילים שהן ייחודיות. האמת היא שמילה אחת היא לא ייחודית רק לנחלת בנימין, אבל מילה אחת היא כמעט ייחודית כמעט רק לנחלת בנימין.
בעבר.
מה?
בעבר.
כתף. אז נכון, המילה כתף. המילה כתף היא מילה שמופיעה לא הרבה בתנ"ך, מופיעה סך הכל כתיאור גיאוגרפי כמובן, היא מופיעה 9 פעמים בתנ"ך, 8 פעמים מתוך 9, או כל 9 בעצם, כל 9 פה בתיאור הנחלות, כל 9, מתוכם 5 פעמים בנחלת בנימין, כן? העניין הזה של כתף, עד כדי כך זה בולט שכאשר אנחנו מתארים את אותו גבול ביהודה,
כתף זה מקום?
אני תכף אסביר מה זה כתף, אז לא כתוב כתף, כשמדובר על כתף בית חוגלה, אז אנחנו נחפש, תחפשו במקביל בשבט יהודה, לא תמצאו שקוראים לזה כתף. אין אותו דבר, שתחפשו את כתף מול הערבה. לא מופיע כתף מול הערבה בשבט יהודה, אז אנחנו רואים שממש העניין הזה של כתף הוא חזק כזה. עוד שלוש פעמים מופיעות בנחלת יהודה בגבול עם בנימין. כלומר 8 פעמים סך הכל. 5 מתוכם בבנימין, 3 בנחלת יהודה, רק בגבול עם בנימין, עוד פעם אחת מוזכרת בצפון, כתף ים כנרת, קדמה. שאלה מאוד, מאוד טובה, מה זה בכלל כתף ים כנרת? איך יכול להיות ים כנרת כתף? בדרך כלל המילה כתף בתנ"ך מציינת שלוחה. שלוחה, שכחתי להביא את הטוש, שלוחה, כמו שאנחנו אומרים, כמו, לא, כמו כתף, כן? כמו כתף. לא שלוחה שיש בגבעה בסוף, אלא הכתף היא מתמשכת וישרה, זה כתף. כן? זה גם באמת אופייני, זה מאפיין את נחלת בנימין, שאם יש לה שלוחות מכל הכיוונים, שלוחות, אם אתה, האזור שלה זה אזור ההר, כן? אבל כמובן שזה מתחיל, זה אנחנו שמים לב, שזה רומז, זה רומז למשהו. אבל המילה השנייה, עוד לפני שנחשוב.
הרכב רואים יותר, אבל כתף יש לוחות כאלה, לא?
זה נכון שזה קיים גם, זה רק מראה, או זה צודק. בשומרון אי אפשר לדבר על כתפיים בכלל. ברכב רואים יש מה לדבר על כתפיים, בייחוד כלפי מערב. יש מה לדבר על זה בהחלט.
כן?
מה?
המשך של הער כזה?
כן, בדיוק. שלוחה שיוצאת מהער, אבל שלוחה לא שמשתפלת, אלא שנשארת פחות או יותר באותו גובה. כן? אז זה בייחוד, מי שמכיר את הערי ירושלים, לערי ירושלים, לא משנה, לא נערך בזה עכשיו, יש 7 כתפיים לירושלים. אולי קצת למה, טוב. קיצור, אם תסיירו בערי ירושלים, תראו את זה, יש 7 כתפיים שיוצאות מירושלים לכיוון מערב, לומדים את זה בגיאולוגיה שלנו, מסתובבים שם, ובאמת כתפיים מערוכות, מי שהיה פעם ברכס שיירות, אז זה מין שלוחה כזאת, פחות או יותר באותו גובה, כי עד בית מאיר היא נמשכת באותו אורך. וכן הלאה, עוד הרבה שלוחות כאלה, זה מתאים באמת הנושא המילה הזאת של כתף, אבל אין ספק שאפשר היה להשתמש בזה בעוד מקומות, והתנ"ך לא משתמש בזה. אז זה נקודה ראשונה. איזה עוד מילה בולטת כאן, שרק פה בנחלת בנימין, לא קראנו את שאר הנחלות, אבל לא נמצא אותה, לא מצאנו אותה לא בנחלת יהודה, לא בנחלת מנשה. אין מילה בולטת שמחליפה את המילה גבול.
מה זה לתאר?
ותאר זה בדרך כלל שהוא מקיף אותו, כן? וזה דווקא מצאנו. אבל במקום המילה גבול בנחלת בנימין משתמשים במילה אחרת.
וירד גבול.
לא, נכון, יש את המילה גבול, אבל יש גם עוד מילה.
שעניין.
לא, מילה מפרשת שבוע
אפילו.
אני אקרא לכם שוב. ויהי להם הגבול לפעת צפונה, נכון, לפעת צפונה, מן הירדן, ואחר כך כתוב, ותאר הגבול בנסב לפעת ים נגבה וכולי, ויש עוד, וזה מופיע עוד פעם, ופעת נגבה. המילה פאה היא מופיעה אך ורק איזה. מה המשמעות המילה פאה? באמת זו שאלה, מה המשמעות שתי המילה? אז על המילה הראשונה שדיברנו היא מאוד בולטת, אפשר להבין מראש למה היא מתכוונת. א', היא רומזת לנו לפסוקים ובין כתפיו שכן, שמופיעה בברכת. בברכת בנימין, כן? חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. כן? אפילו בלי הברכה אנחנו מבינים שאם יש כתפיים, אז בין הכתפיים בדרך כלל יש ראש. זה מוביל אותי לאיזושהי תובנה שאני לא בטוח שהיא נכונה, אבל נראה לי להגיד גם ככה, אם כבר זה נכון לפחות לגבי הכתפיים, שזה מתבקש להגיד ככה, אז אותו דבר להגיד גם על המילה פאה. המילה פאה אנחנו מכירים אותה בייחוד מהתורה, באיזה עניין? בתור צד. כן, אני חושב שזה מהמשכן, כן? פאת המשכן, זה המקום היחיד בתורה, אני חושב שזה מופיע בתור צד. ואז זה כבר אומר לנו, כן, שנחלת בנימין היא נחלת שכינה. כן, אפשר להבין שאם מתייחסים אליה כאיזשהו משכן. אז יש, אם אנחנו קצת נחדד עוד יותר את הדברים, אז אנחנו נבין שלא בחינם מוזכר שנחלת בנימין היא בין יהודה לבין בני יוסף. יוצא לנו שיש פה נחלה אחת שהיא בין בני יהודה לבין בני יוסף. היא נחלה שבכוונה חוזרים על, על, על הגבולות שלה, וכשאתה חוזר על הגבולות שלה אחרת, אתה פתאום שומע אחרת, והיא מדגישה בעצם את הנושא הזה של השכינה שנמצאת בנחלה. תכף ננסה אולי לחשוב למה דווקא בנחלת בנימין, אבל אם נסתכל למשל על ההשוואה למדבר, אז יש את יהודה מצד אחד, יוסף מצד שני, הם באמת חונים זה מול זה. תוסיפו על זה שבצד מזרח יש לנו את אבן, כן, בוען בן ראובן, ובאמת גם את כל נחלת ראובן במזרח. מה יש במערב? כבר קל לנחש. שלושה אלה הם שלושה דגלים שהיו מסביב למשכן במדבר, נכון? שבט מחנה, דגל מחנה אפרים, מצפון לבנימין, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, מי הוא הדגל החסר שהיה במדבר, חוץ משלושת אלה? הדגל האחרון, דגל מחנה דן. דגל מחנה דן הרביעי הוא באמת מערבית לנחלת בנימין.
לא,
לא צפונית, ממש מערבית לנחלת בנימין, אפילו מה עיר הגבול, שמשותפת עוד, נראה את זה אחר כך, נראה את זה עוד מעט, הוא בעצם, כלומר, כן, לא, לא אותו דן שבצפון, כן, דן בנחלה המקורית שלו, וזה רק עוד יותר מנכיח את זה, כלומר, בעצם באמת, כנראה שבט דן בשלב עבר, אבל זה חשוב היה לראות ששבט בנימין, מה זה אומר? זה אומר שנחלת בנימין נחלה פנימית, אין לו אף גבול משותף, חיצוני. אין לו גבול עם אחד האויבים החיצוניים. זה כמובן קשור גם מבחינה פרקטית הכי פשוטה של חדירה של תרבות חיצונית, כן? הוא איזשהו שבט שהוא פנימי בתוך עם ישראל, כן? ובו נמצאת נחלת שכינה. אז זה כן כבר מה שאמר יעקב, ובין כתף חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן, אפשר להגיד פה עובד רשות, כן? חזל מדברים על זה.
משה.
מה?
משה.
ש?
סליחה,
שמשה אמר, כן, סליחה, שמשה אמר, נכון, מה המיוחד באמת בבנימין? אז חזן אומרים על זה שהוא נולד בארץ ישראל, כן? כן, הוא האח הקטן, כן, תמיד זה ככה, שהכי קטן הוא הכי... השבחת הגזע, כן, אבל...
המשכן היה שם, אף פעם המשכן לא...
חזן אומרים את זה, זה לא פשוט. אתה צודק, חז"ל יש...
מאז שהוא נכנס לארץ?
שילה היא לא בנחלת בנימין.
היא לא?
אתה צודק שחז"ל מכניסים אותה לנחלת בנימין כדי שזה יהיה נכון. בפשט שילה היא בנחלת אפרים, כן? מבחינת הגבולות הפשוטים, שילה נמצאת בנחלת אפרים.
היא לא על הגבול כזה?
לא, אפילו לא על הגבול, כן? אפילו לא על הגבול כזה. אבל זה נכון שחז"ל כן, או מייחסים את שילה, מכניסים אותה לתוך אפרים, לתוך נחלת בנימין, כדי שהם אומרים שמעולם לא זזה השכינה מנחלת בנימין, נכון?
אבל אני רואה שאומר עליו שהוא בנימין, שיוסף בחץ הרב ימין, בימין בחץ הרב, המשכן שלו, שהוא שטח יוסף.
כן, ומדרשים, אתה צודק, ומדרשים אחרים הם אומרים שכאילו, שמעולם לא זזה השכינה מנחלת בנימין. ואז היא מונה את כל הזה. אגב, תסתכלו פה בנחלת בנימין, אז ראינו מקודם שיש פה עיר אחת שהיא קריית בעלי, קריית יערים, כן? ובהמשך אנחנו נפגוש את... תסתכלו בערים, אנחנו עוד לא קראנו, אז אנחנו נפגוש שם את היבוסי היא ירושלים, ובהתחלה קראנו לוזה היא בית אל. אנחנו כבר ציינו את הנקודה הזאת, שלא, לעיר פחות, כל הקטע הזה של להחליף שם לעיר, זה בדרך כלל אצל ערים שהן משמעותיות, במקרה הזה גם בולט שהן ערים קדושות, כן? ירושלים, יבוסי ירושלים, לוזה היא בית אל. השם, יש שם אותו דבר, קריית יערים, קריית בעל, בואו לא לקרוא לה על שם קריית בעל, אלא קריית יערים, מה הקדוש בעיר בקריית יערים?
אהרון
היה שם, נכון, אחד ממקומות שהאהרון היה שם, בדיוק ככה. זאת אומרת, ברור שכשאנשי בית שמש מעלים את האהרון, עכשיו איפה עוצרים, זה חייב להיות לכיוון איפשהו בבנימין. זה חייב לעבור בבנימין, קריית בעל, קריית יערים היא המקום הבא. יפה, והיא באמת עיר שהיא בין... יהודה לבנימין. אז יש פה שלוש ערים שעל ידי זה שרק אנחנו רואים שהחליפו להם את השם, אנחנו שמים לב שהן ערים מיוחדות, כן? לא, בלי לספור את בית אל שגם נספק, כן? ספרתי את בית אל, לוזי בית אל, והפעם השנייה שהיא נזכרת היא לא, מוזכרת כעיר לוזי בית אל, ברצף של הערים של בנימין. לענייננו, אז יש פה באמת שבט, שהתיאור של הנחלה הוא מראש מזמין שנראה בו נחלת שכינה על ידי הביטוי של כתפיים, על ידי הביטוי של פאה. הביטוי של פאה הוא מחדד קצת יותר מהביטוי של כתפיים. כתפיים אומר שאובן כתפיו שכן, כלומר שיש איזשהו נקודה של קודש שנמצאת בין הכתפיים של בנימין, בין אם זה פה, בין אם תלוי איזה כתפיים, יש שם הרבה כתפיים בבנימין, אבל איפשהו יש נקודה של קודש. כאשר מדברים על הגבולים של בנימין כפאה, זה אומר שהנחלה של בנימין היא נחלה מקודשת. כן? זה המשמעות שלו. כן? במקום אשר יבחר השם למשל, אז לא קנום להשם בגבעת שאול, בחיר השם. כן? ביטוי שמופיע על שאול. בחיר השם, במקום אשר יבחר השם, מתבקש, כן? שבט בנימין, כן? המלך הראשון. הוא עומד מבנימין. יש איזה הווה אמינא כזו. אז זה לגבי זה, אפשר לחשוב על עוד דברים, על נקודת האחדות שבין בנימין, זה שהוא נמצא בין יוסף לבין יהודה, כן? מצד אחד יש קשר חזק מאוד בין בנימין ליהודה, כן? אנוכי ערבנו מיידי תבקשנו, הערבות הידועה של בנימין ויהודה, אולי אפילו השם של בנימין, כן? רש"י אומר שבנימין זה בן הדרום, כן? שהוא נולד בדרומה של ארץ ישראל.
זה גם מלחמת גוליית שם. הילדים של זה,
מישי. של?
האחים של דוד, שהם הלכו לקרב עם שאול.
כן, שם רואים את הערבות. כן, שם רואים את הערבות, שהיא באה לידי ביטוי. נכון. ומצד שני, כמובן, הקשר של בני רחל, של יוסף ובנימין, יש אז קשר. אם כן, בנימין, יש לו קישור עם כל אחד שלהם. בלי להיכנס לזה, בלי להיכנס בהרחבה, נחלת בנימין, שהיא בעצם גוש הרי בית אל והרי ירושלים, היא... מבחינה, אפילו מבחינה גיאולוגית, היא גוש עצמאי, כאילו, זה גוש הרים עצמאי בין הרי חברון, כן, להרי רמאללה וכל הגוש השומרון, היא באמת גוש עצמאי, גם רואים את זה בשטח, כן, והיא מהווה איזה גורם שמקשר בין שני הדברים, בין שניהם, וזה, אם כן, מאפשר לו, השכינה היא המקום שבו שניהם נפגשים. אז לא לחינם צריך לחזור על כל התיאור, נכון? הוא לא מחדש שום דבר בתיאור חוץ מאיך לתאר. כן, ודרך איך מתאר, אנחנו מבינים לבד, כן, שיש פה מקום שהוא מקודש. הנחלה כולה. כן. יש צד גם בנחלה כולה שהוא מקודש. הלאה, טוב, אז רק נראה את הערים. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ. אנחנו לא יודעים איפה זה עמק קציץ. אם באמת יש פה חיבור של שני הדברים, של עמק שהקוף היא... שייכת לעמק, אז יכול להיות אנחנו מכירים מקום באזור מדבר יהודה שנקרא בהמשך מעלה הציץ. כן? מכירים את הסיפור? בדברי הימים? לא מכירים. ליד עין גדי. קרב שמופיע בדברי הימים א', בדברי הימים א', בדברי הימים ב', מופיע קרב במעלה הציץ עם עשה וכו'. לא ניכנס לזה כרגע. רק יש מקום באזור מדבר יהודה. זה די מתאים פה כי באמת יריחו ובית חוגלה הן באמת נמצאות למטה באזור המדבר והמקום הבא זה בית הערבה, אז יכול להיות באמת שעמק קציץ הוא קשור לאותו מעלה הציץ, ייתכן, איננו הנה. וצמריים, ראיתי כל, אין זיהוי ודאי, ראיתי איפה עוד היא מוזכרת, רגע. היא מוזכרת, מוזכרת עוד פעם, בנחניה. בכל אופן, כנראה מקום בין גבעון, מקום באזור גבעון. היה לי רצון להגיד שקשור, מקום שקשור להר בעל חצור, בגלל ההקשר של מה שנאמר בהמשך. כן, בית הערבה הוא צמריים ובית אל. אנחנו זוכרים שגבול בנימין הוא עולה מכיוון דרום להר בית אל. והר בעל חצור, שהוא בעצם נקודת הגבול, מוזכר עוד פעם אחת, מוזכר פעם אחת בתנ״ך, והיא גוזזים לאבשלום לבעל חצור. האם יש קשר בין הזה שבמקום שבו גוזזים את הצמר, מצאת? כן, אם יש מקום שבו גוזזים את הצמר, אז יכול להיות שאולי המקום נקרא צמריים. אבל לא ראיתי מישהו שכתב בנושא. והאבים, האבים אנחנו לא יודעים מה זה. האבים מוזכרים בספר דברים, כאיזה עם שיושב בכלל בדרום בסיני, ואני כמובן כנראה שזה לא זה. ייתכן מאוד שהאבים האלה זה יושבי העי, כן? יכול להיות.
יש בדברי הימים פרק י' ג' פסוק ד' ויקום אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים.
יפה, מעל להר צמרים. יפה, אז זה הר, זה אפילו מסתדר עם מה שאמרנו, שזה הר באזור הר אפרים.
צמרים אשר בהר אפרים.
יפה. וזה בדיוק מה שגם כתוב אצל אבשלום, היי גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים. כן, זה המקום. זה בדיוק מה שאבשלום. אז זה יכול להיות, כן, זה הצעה, אני זורק ככה הצעה מהמותן, אני לא ראיתי שכתבו בנושא. והאבים, והפרה, ואופרה. אז אופרה מזוהה, כולנו יודעים, באטייבה, דיברנו כבר למה קוראים להם, נכון? הטבת השם וכו', אופרה ואטייבה. הפרה...
זה לא הדופה של היום?
מה?
זה לא הדופה של היום?
כן, כפר ממש מזרח הטיפה על הכפר, מעל אופרה של היום. כן, קוראים לו אטייבה עד היום, כן? כבר זה, שנמצא שם. הפרה מזוהה בוואדי קד, באזור נחל פרט. כן, יש מאמר מאוד יפה לגבי ניסיון הזיהוי של קבר רחל שם. אתם מכירים קצת? קבר רחל זה נחלת בנימין. כדאי מאוד לקרוא. כדאי מאוד לקרוא. יש, כשאתם יורדים מכיוון צומת אדם, הכיכר שם עוקפים לכיוון מחסום חיזמה, אז הכביש יורד ככה ועושה איזה חצי עיגול. ובדיוק בחצי עיגול שהכביש עושה, מתחת לאדם, ליישוב אדם טיפה, טיפה דרומית לאדם, אז משני הצדדים של הכביש, בעצם הכביש חוצה מקום שנקרא קובור בני ישראל. יש שם שבעה מונומנטים כאלה של מלבנים כאלה גדולים שעשויים מאבנים גדולות, קובור בני ישראל. באופן כללי צריך לדעת שכשהערבים קוראים למשהו בשם קובור בני ישראל, ולא קוראים לו קובור אל יהוד למשל, אז זה מראה שהוא מקראי, בסדר? כי אל יהוד זה תקופה מתקופת בית שני. אבל אם קוראים למשהו קובור בני ישראל, זה אומר שהוא לפחות מתקופת הבית הראשון, כן, בני ישראל. אז היה, יש מאמר מאוד יפה של נוגה הראובני, שהוא מנסה לזהות שם בקובור בני ישראל את קבר רחל. כן, אפרת ובית לחם, שהם בשבט בנימין. אגב, זה לא חילוש שלו. כבר מדרשים מדברים על, יש מדרשים חלוקים. האם רחל בנחלת בנה נקברה, בנחלת בנימין, כך אומר רבי מאיר, או שהיא נקברה בנחלת יהודה. כן? אם היא באמת, אם באמת כדבריו, שקבר רחל הוא באמת מצפון לירושלים ולא מדרום, אז מאוד מתאים שנחלת בנימין תהיה במקום, כן? או הרי היא מתה בלידתו, מאוד מתאים שהוא יקבל את הנקודה הזו. זה מחלוקת מדרשים כבר, יש מאמר מאוד יפה של נוגה הראובני על זה, ומאמר נגדי של פרופסור אליצור על זה, ועוד כמה וכמה שדשו בנושא. הכרעה אין לכאן ולכאן, כולנו עד היום בדרך כלל הולכים לקבר רחל שמדרום לירושלים, אבל כדאי לדעת שיש גם דעה הפוכה. וכפר העמונה, כן, וזה כולם מכירים, וזה קשור מאוד אולי לעמונה, ייתכן מאוד כמה שרואים כתוב פה כפר העמוני והאופני, זה שמות של משפחות כנעניות שישבו באזור, כמו שראינו כבר בנחלת מנשה, שיש הערכי וכל מיני שמות כאלה של משפחות כנעניות שהיו ידועות. וגבה, כן?
ג'מבה.
נכון, ג'מבה, כולנו יודעים, כן, מכירים, מול, מול הקניון שם של שער בנימין.
בגבה, לא?
מה?
גבה קיר?
לא.
גבה בנימין?
לא, לאדם, לאדם קראו גבה בנימין, אדם זה שם שהמתיישבים קראו בעצמם לרישוב, על שם קוטי אדם, סגן הרמטכ"ל, נערי מלחמת לבנון. אבל כשהם באו לוועדת השמות, לא הסכימו אותה, כי זה לא השם של המקום. אדם נמצאת למטה, איפה שצומת אדם נמצאת, כן, ליד גשר אדם. זה המקום שבו קוראים, שקוראים לו אדם. יש מקום כזה, אז למה לקרוא? אז הם קראו, ועדת השמות קראה למקום גבע בנימין. כן, וזה ביום, כי היו הרבה, במדור בנימין היו הרבה מקומות עם הגבע, גבעה, גבעון, הגבע, גבעת עמה וכן הלאה, אז גבע בנימין. המיקום המדויק זה בכפר הערבי ג'אבה, שנמצא טיפה דרום מזרחית, דרום מערבית לכביש, לשער, ליישוב, שער, למרכז המסחרי שער בנימין. ערים 12 וחצריהם, כן? זה צריך, הספירה פה לא פשוטה, אם יש פה 12 או 13, אולי כפר העמוני והאופני זה אחד, וכו'. גבעון, שאלה מאוד טובה, האם, הרי גבעון היא, לא רק גבעון, גם הבארות והכפירה, כן, הם, כל אלה הם ערים של הגבעונים. גם גריית יערים, אותה ספרנו מקודם, היא גם עיר שהיא הייתה של הגבעונים. הפשט הוא שהעם ישראל יושב עם הגבעונים באותם ערים, כך משמע גם כנראה בספר שמואל. אז אף על פי כן הם נמנות מנחלת בנימין. גבעון, אז אנחנו, גבעון באזור אל ג'יב של ימינו, והרמה, הרמה, זה ארם של ימינו. ארם, שדה התעופה עטרות, כן? מכירים כשבכיכר אדם שאתה פונה צפונה, לא, לא, איפה שנה, היום לא כמעט לא עושים לשם יהודים, אז אתה מגיע לכפר שנקרא ארם, זה הרמה, שם של מקום, ואולי זה אחד הדברים שנוגה הראובני טוען לטובת השיטה שלו, זה כל ברמה נשמע נהי בכלי תמורים, שכל ברמה זה הכוונה שם של מקום, כל ברמה נשמע, זה שם של מקום, ואז זה מאוד, מאוד מאוד קרוב לקובו בני ישראל, זה אישור ממש שנמצא מעל, ו... נהי בחית המורחים, רחל מבכה על בניה, רחל מבכה על בניה בקובו ובני ישראל, וברמה שומעים את כל הבכי.
לא מאפיינים את הרמה כנבי סמואל,
שמעתי
פעם? שהרמה זה נבי
סמואל? לא הרמה, המצפה. יש שניסו לזהות את המצפה בנבי סמואל, אבל גם כנראה שלא. יש שניסו, אבל כנראה שלא, היום הזיהוי הזה לא מקובל. של נבי סמואל.
מה, מנסים לומר שכל ברמה זה שם של מקום?
לא מנסים, יכול להיות שזה גם שעת הפסוק. כל ברמה נשמע נהי בכי תמורים.
המקום נשמע.
הרמה זה שם של מקום, זה בוודאי, אנחנו פוגשים אותו עם בעשה במלחמה שלו עם ישראל, מוצאים אותו בכמה מקומות, בסדר? יש כאלה שמנסים להגיד שגם כשירמיהו אומר, כל ברמה נשמע נהי בכי תמורים, וכן מבקל בניה, הוא מתכוון לשם של מקום.
מתכוון שהמקום נקרא כל ברמה?
לא, הרמה, הרמה, הנה, קראתי. והרמה, הרמה זה שם של מקום. הרמה, וכל ברמה נשמע. בסדר, זה אחת ההוכחות של שם. ובארות, אז אמרנו שבארות מזוהה באזור אל בירה של ימינו לרוב הדעות, והמצפה, שכנראה אולי המצפה, תל הנצבה לרוב הדעות, תל הנצבה, זה המקום שיש בו את הארמון של קבר חוסן, של הארמון של שם חוסן, מכירים? מעל נווה יעקב? שאתם נוסעים בנווה יעקב, אתם פועלים. כן, נכון, אם אתה יכול להמשיך או ישר לבית חנינה, אתה מגיע ממזרח לנווה יעקב, או ישר לבית חנינה, או שמאלה לכיוון ירושלים, גבעה צרפתית, מולך על הגבעה יש בניין מאוד מאוד גדול, לא בנוי, ב-67, שכבשנו את המקום, אז חוסן בדיוק היה שם בתהליך בנייה של ארמון, והמקום עומד כפי שהוא עד היום. כן, אז זה מזוהה כמצפה, תל הנצמה.
היום זה בבית חנינה?
כיום זה לא בשום מקום, כיום הכביש החדש שסללו בעצם מנע התפשטות באיזשהו מקום של בית חנינה, והאזור הזה עומד נטוש. אפשר להגיע אליו עם אוטובוס, אנחנו הגענו עם אוטובוס, אפשר להגיע לשם ולחנות ולעלות לשם ברגל. מצאו שם גם, הארכיאולוגית מצאו שם גם דברים מתאים. אז זה המצפה והכפירה, דיברנו על זה, אין זה, כנראה נחל כפירה באזור שם טלסטון. והמוצא, כן, מוצא, כנראה קשורה למוצא, גם שלנו, ורקם וירפאל ותרעלה, איננו יודעים. תרעלה, אנחנו מכירים משהו, מקום בשם הזה שנמצא דווקא בעבר, בעמק הירדן, כן, ואיננו, ואנחנו לא מכירים. שלושת המקומות האלה אין לנו מקומות שאנחנו מכירים. סלע האלף, אנחנו, יש הצעות שהיא נזכרת גם בסיפור שאול, בסיפור שאול, יש שם מקום שנזכר בצלצח. כן? אגב, גם משם אפשר לראות איפה נמצאת קבורת רחל, וגם משם עולים דברים שלכאורה תומכים בשיטת נוגה הראובנים. כן? אבל לא ניכנס כרגע על זה. אז צלע האלף יש כאלה, בכל אופן, אין ספק שצלע זה שם של מקום מלאכת בנימין. צריך להיות איפשהו קשור ליד הגבעה. אביו של שאול נקבר בצלע. כן? כך כתוב. אז זה... צלע, שם של מקום. לגבי המילה האלף אנחנו לא יודעים. ייתכן שזה דבר שנוסף למקום מאוחר יותר, יש לי איזה הצעות אבל פחות קריטי עכשיו. והיבוסי היא ירושלים, גבעת קריית ערים, הנה חיברו פה את הזה, קריית ערים, גבעת יערים, גבעת קריית יערים, כן, עיר שהיא כנראה כמה שמות, גם בעלה, בנחלת יהודה ראינו בעלת, קריית בעלה וכן הלאה. כמה שמות נקראו לה, כנראה אולי שתי ערים, אולי אפילו שאחת ליד השנייה. אז שאותה אנחנו מזהים, קצת לא ליד גבעת ירים של היום, יותר בכיוון אבו גוש. לגבי היבוסי ירושלים, אז באמת זה לא זהות מוחלטת, כבר דיברנו על זה לגבי כיבוש ירושלים, נכבשה או לא נכבשה, אז כנראה שיש כמה גבעות מיושבות באזור ירושלים, ירושלים עצמה נכבשת, אבל היבוסי לא נכבשת, אותו אזור יבוסי, אותו שלוחה שעליה עיר דוד והמצודה, היא שלוחה כנראה שלא משתלטים עליה. גבעת קריית ערים, טוב זה משחק עניין, גבעת קריית ערים 14 וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. עד כאן באמת אז נחלת בנימין. גבעת קריית כאן כתוב, וזה משחק מילים, גבעת קריית ערים.
זה לא קריית יערים?
לא, זאת קריית יערים. אני רק אומר שיש פה שמות רבים סביב אותו.
כן, אני אומר, אבל לפני זה
ראינו
שזה אצל יהודה.
זה לא, ערים 14
כתוב. אז באמת אליצור כותב שיש שתי ערים, אחת קוראים לה גבעת, גבעה, והשנייה קוראים קריה. בסדר? אז לפעמים, עכשיו צריך לזהות אותם, זה שמות מאוד כלליים, גם גבעה וגם קריה. אז הוא כותב, כן, זה שניהם יושבות בתוך אזור, האזור המיוער של יער ירושלים, תמיד אפשר להוסיף להם את המילה יערים, אפשר לזהות אותם לפי, כן, לפי העיר של האדם, נגיד בעלה, אז כל הקריית, קריית בעל, כן, או אפשר לזהות אותם אחת לפי השנייה, גבעת קריית, אחת לפי השנייה. יואל אליצור כותב על זה, ובמאמר שלו שדיברנו על, על שמות כפולים, כן, על שמות בני, שמות יישובים בני שתי מילים, אז הוא מביא את הדוגמה הזאת. בסדר, אז זה דוגמה כנראה לשתי ערים, אחת ליד השנייה ולאחת בנימין, אחת גבעה, אחת קריה, שלהם באותו אזור כנראה, ובגבול נחלת יהודה, אחת בנחלת יהודה, אחת בנחלת בנימין. אנחנו נעצור כאן עם נחלת בנימין, פעם באה נריץ את כל שאר הנחלות, נרוץ, נשתדל לרוץ אותם, ונסיים.